ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמר רב אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות ותוכנות של בנים. פרשתו של גיעזר, מים ושלושה דפים, כולה בתורה. שרק שהוא גוף של תורה ואין דמו מתמת עם מוסרו, זה רק מריגו, זה לא מפורש. אמר רבי אבא, יפה שיחת רגלי עבדי אבות ותוכנות של בנים. קצת רגלי עבדי אבות כתוב, שרק יפה תורה, אין דמו מתמת כבשור. אלא מריגוי המפה. וזה העולם ירי בן עזרא. עניין נפלא, כי התורה היא סדר העולם, בה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ולפיכך הדברים שהם עיקר יסוד העולם, מסתתר באריכות, כמו אבות העולם, שהם שורש האומה הישראלית, שהם עיקר העולם. נמצא כי אבות הם יסוד העולם, אמרו לברר, יסוד המהות בעולם. ולא יקשה לך למה מעריך לספר בעניין שרה, עוד כמה הייתה שרה שנולד איתך. שכן דרך התתול לספר באריכות, אפילו מה שקרה לעבדי אבות, כל שכן מה שקרה להם בהשמעות. ומה שדרשו בת לוי, אם עכן הרב דרשו את אבי השך למיקר אותה בת לוי, אין השם מפני עצמה. זאת כבר גדולה, דרשו את עצמה. אז צריך לכתוב אלך עם בת לוי ולקח אישה, והיא בת לוי. לא הזכיר הכתוב שם אומה ולא שם יוחבת, ואלך בת לוי ושמוע אמרה וכו'. וזה מורה על מהלך משה שנגדל ומעטום בכל עולם של פני אדם. כך לא זכה בתל אביב עם אור השם סתם ולא שם פרטי, השם פרטי מורה לשם מיוחד. ואב היה מסיבה לבן, מורה היה מקבל סיבה למשה, שם בני אדם פרטיים, אז היה גם משה, יש שם סיבה לאדם פרטי. הפרטי לא נבדל מן הכלל, כי הפרטי הוא חלק הכל. וגם מעלת משה נבדל מכל אדם, וכך הזכיר אביב עמו בשם פשוט ולא בשם פרטי זה. וקודם כל אומר הרמחה, המערל, שהסיבה שחזל לא... שהתורה, לא סיפרה את כל הדברים שקרו, למרות שקרו ניסים חשובים. כי התורה לא באה לספר לכל. נכון שיוכבד קרה לה נס גדול, שהיא הולידה בגיל 130. וזה באמת נס מדהים. אבל התורה היא לא אנציקלופדיה לניסים. היא לא אמורה לספר, לדווח לנו על כל האירועים והניסים וכל מה שקרה בעולם. זאת לא מקורת התורה, היא לא ספר היסטוריה. ולא ספר מידע, אלא מטרתה של התורה היא לעסוק בעקרונות הרוחניים, ביסודות המוסריים והערכיים שעפיהם נבנתה אומה הישראלית. תעודת זהות, אנחנו צריכים להכיר את הזהות שלנו. מי אנחנו, מה המידות שלנו, מה הערכים היסודיים שלנו. וכל סיפור הוא בשביל זה. וכמובן שהסיפור הזה על יוכבד בת לוי, שהוא נס, לא תורם לנושא, אז לא עסקו בו. מה כן אמרה תורה? תסתכל מה היא כן עסקה. מה שהיא כן עסקה, וזה כן חשוב, שהיא לא כתבה את השם. ולא רק שלא כתבה את השם, היא התייחסה אל יוחבת כאילו היא ילדה. היא כתבה בת לוית. כשאומרים על מישהי בת לוי, הכוונה שהיא צעירה, שהיא נערה, היא דורשות אביה. זאת אומרת שהתורה רוצה שאנחנו נקרא את הסיפור כך. שיש פה מישהי שהיא כאילו נערה, למרות שהיא לא נערה, כולנו יודעים שהיא לא נערה. הרי יש לה כבר בת מרים, ומרים היא כבר מבינה עניין. אז ודאי שאמא שלה היא לא נערה. אז למה התנ"ך מספר לנו שהיא בלשון כזאת שהיא נערה? זאת אומרת שהתנ"ך רוצה שאנחנו נתייחס ללידתו של משה כהתחדשות, כדבר חדש. כאילו יש פה נערה. יש פה משהו שהוא לא המשך של מה שהיה עד עכשיו. זה לא שהאישה הזאת ילדה עד עכשיו, ברוך השם, שני ילדים, והנה היום השלישי. לא. זה משהו אחר. בכלל לא מספרים את השם של האבא ושל האמא, אלא איש מבית לוי, בת לוי. כלומר, רוצים עכשיו בכלל לעסוק בסיפור האישי, ולמרות שאנחנו יודעים בוודאי שמשה הוא לא הילד הראשון שלהם. אז למה לספר ויקח? הרי מה זה ויקח? הוא לקח אותה מזמן. קידושים כבר היו לפני שני לידות. אלא כל הדברים האלו מרמזים לנו, לשון התנ"ך רוצה לומר לנו, שלידתו של משה היא לא המשך של משהו שהיה. זה לא ילד שלישי לשני לידות קודמות. זאת נערה. זה לא המשך של נישואים שכבר היו. נישואים חדשים. בין אם תקבל את דברי חז"ל כפשוטם, בין אם לא, תסתכל מה התורה אומרת. התורה רוצה שככה נקרא את ידתו של משה, כהתחלה חדשה. למה זה כל כך חשוב? למה לא אומרים את השם של ההורים שלו? הרי אחר כך כן התורה תגיד את השם שלו. בפרשת וירא תגיד מפורש התורה שיוכבד ואמרה להורים של משה ואהרון ומרים. למה עכשיו בלדתו זה חשוב לא להגיד את השמות? כל זה מורה אותנו שהתורה רוצה שנקרא את לידת משה בצורה של משהו מיוחד, משהו אחר, שונה, לא המשך של משהו קרה כאן, כי זו גאולה. גאולה, כל מה שאנחנו חותרים, כל הפרקים, זה לאט לאט לעכל שיצירת עם ישראל, גאולה ישראל, זה לא המשך של מה שקרה, זה לא המשך של תהליכים. הכל התפרק, כביכול, הכל נגמר. עשו הכל המצרים, הכל, הכל, הכל של הזהות הישראלית, הם הרסו אותנו, את הזהות האנושית שלנו. נולדת פה יצירה חדשה. מי זה משה? האם משה זה הילד הראשון, סוג של ילד שנולד עם ישראל? לא. משה זה מי שאמור לבשר את יצירתה. יש מאין, יש מאין של האומה. משה האיש שיספר שדרכו אנחנו נלמד מי זאת האומה. משה לא מספר לנו את סיפור חייו האישי. משה הוא לא אדם אישי, הוא לא אדם פרטי. משה הוא אדם שהוא היחידי, היחידי עלי אדמות שמוסמך לספר לנו מי אנחנו, מי זה עם ישראל. תורה ציווה לנו משה, רק משה הוא היחידי שיכול לספר. לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב, לא אף אחד. מי זה עם ישראל? האומה. מי זאת האומה? וידבר משה לבני ישראל, וידבר שם משה לאמור, רק משה. אין מישהו אחר שיכול להגיד לעם ישראל מי אתם. אין. זאת אומרת, משה הוא לא אדם רגיל. את הדברים האלו כותב המהר"ל גם בתפארת ישראל, שהאבות עם כל מעלתם הם אנשים יחידים. אברהם, יצחק, נתנה לכל האנשים, אנשים ענקיים בעם ישראל, הם יחידים, יחידים הכוונה. ובאים לספר את סיפורו של עובד השם ענק. איך נראה עובד השם ענק? משה בא לא לספר את סיפורו של עובד השם ענק, אלא לספר לנו את סיפור האור. הוא לא נמצא, הוא לא איש, הוא לא אדם פרטי שיש לו סיפור אישי, חיים מיוחד. לא. הוא לא צדיק גדול, זה לא הנושא. הוא הצינור היחידי הבלעדי שדרכו אנחנו יכולים להבין, להיפגש עם מה שנוצר כאן. נוצרה פה יצירה חדשה, שהיא לא המשך של מה שהיה עליה. האומה הישראלית. מי זאת האומה הישראלית? יש מאין. עולם חדש נוצר. מי זאת? מה המאפיינים שלה? מי היא? וזה אנחנו צריכים ללמוד את ללמוד את התורה, את תורת משה. לכן לא כתוב מי ההורים שלו. אם היה כתוב את ההורים שלו, אז משה שמשה הוא הבן שלו. הוא סיפור אישי. הוא לא, משה הוא כלל. משה הוא אדם שהוא לא אדם, הוא לא רגיל. הוא מגדל מכל אדם אשר פני אדם. הוא שם, יש לו שם כללי. ולכן יהיה לך איש מבית לוי, ילך עוד כמו שהלך השלום הרמה ביוחבת, לא במשהו פרטי, אלא איש. הדבר הכי הכי מינימלי שאפשר להגיד על אמרה זה שהוא איש. זהו. חוץ מזה הוא לא מעורב בסיפור. הוא מעורב ברמה הביולוגית הכי מינימלית, הוא יודע שהוא איש, והייתה פה אישה, וזהו. וכל השאר לא שלהם. הוא לא הבן של אמרה ולא הבן של יוחבת, הוא יצירה מיוחדת במינה. נבדל לגמרי, לא סיבה פרטית. כן, וזה מדרגה נבדלת אלוקית. כי אם היה עוד עם זכר שלום העצמי, על מה שאמרם, אדם פרטי, בא ממנו הגואל. שאמרם, לקח את יוחבת, והאנשים האלו נולד משה, בזכותה, ובדי היו צדיקים גדולים. אבל זה לא הנושא. כי באמת משה לא נולד מאמרם ויוחבת, כאנשים. אלא הוא, משה רבנו עליו השלום, מוכן לגאולה מששת ימי בראשית. משה הוא חלק מסיפור הבריאה. הסוגיה שלנו זה סוגיית העולם. העולם נברא, שלב חדש בבריאת העולם. יש שני עמים. זה חלק מסיפור הבריאה. יותר אותו כי טוב, חוזם משווים, יותר אותו, כמו בעל אלוהים את האור כי טוב. זה משהו, זה סיפור בריאה עכשיו. העולם נברא. לכן, לוי ויוכבד הם לא נושא. כי אם לא היה לוי ויוכבד, אתה היה מישהו אחר, זה לא כך משנה. אם לא היה אמרם, הוא היה מגיע בצורה אחרת. יש אנשים, הרבה אנשים בעולם, זה לא כך משנה. בוודאי שזכה משה שההורים שלו, ההורים ראויים וצדיקים. אבל גם אם לא היה אמרם ויוכבד, לא זוג אחר, היה גם יוצא משה. למה דווקא לוי? אם ככה, אז עכשיו קשה. למה כתוב לוי? לשיטתך אמר על שמשה הוא כלל ישראל, הוא בריאה חדשה, אז תכתוב, וילך איש, ויקח אישה. למה לוי? אז תכתוב, וילך איש, ויקח קורבת לוי, ובכלל לא אזכיר את השבט. כלומר, יש פה משהו שכן קשור להבנה מה זה עם ישראל. לא ראוי לצאת גואל רק משבט לוי. בין האב, בין האם, צריכים להיות בני לוי. דווקא זה לוי. מה מיוחד בלוי? אומר המדרש, שבט לוי לא השתעבד למצרים. אז מה זאת אומרת לוי? לוי זה בעצם הזהות עצמה. המצרים יכולים לשעבד, כלומר לנסות למחוק את הזהות הישראלית. בכל דרך הם ניסו למחוק את הזהות שלנו. בכל ראינו, דיברנו על זה, למחוק את האנושיות שלנו, את הזהות שלנו. למחוק, לא להשאיר לה זכר. אבל יש את הזהות עצמה שאי אפשר לפרק. הזהות הישראלית עצמה והמהות אי אפשר לגעת. הזהות הזאת, כן? ממנה בא משה. לוי לא להשתעבד. זאת אומרת, לוי זה מבטא את הזהות, הזהות. בתארתה. לוי הוא לא אחד מהביטויים של הזהות, אלא הזהות. לכן לוי הוא לא נמנע בדרך כלל עם השבטים. כל השבטים מבטאים את הזהות בביטויים שונים. יש להם חלק בארץ, יש להם מניין. לוי הוא לא ביטוי של הזהות, הוא הזהות מצד עצמה. זה כמו נשמה. כמו נשמה וגוף. הנשמה היא מסתרת, היא נעלמת, היא עומדת בפני עצמה. שבט לוי, הוא אומר, הוא קדוש. השעבוד שייך לחומר. מה אפשר לשעבד את הביטויים? מוכן להשתעבד. אבל שבט לוי הוא קדוש. מה זה קדוש? זה הנבדל. זה הזהות עצמה המופשטת. משה בא מהזהות המופשטת. הזהות המופשטת הישראלית. זה לוי. כל זמן שהוא כלל ישראל בשעבוד, לרואה לשבת לבליות מוסיף על המצרים. כל מקום זכות עצמם וקדושתם הועילה, שלא רואה שהם מוסיף מצרים על שבת לבי הקדוש מהנבדר. ואיך יהיה משה להם החומר הגרוע המצרי? כשהיו ישראל רואים להיגאל, לא תהיה מהקדוש ברוך הוא הגוד. זאת אומרת, שבת לבי לכל הפחות הוא לא משתעבד. זאת אומרת, הזהות העצמית, התאורה, אי אפשר לשעבד. אי אפשר להגלות אותה, אי אפשר לפגוע בה, היא אלוקית. וממנה בא הגוי. ממנה צומחת הזהות הישראלית. וזה שהוא מושל על החומר. הם מצרים, הם חומר. לכן, משבט לוי יוצא מלשון מנור שלום, שהוא הצורה השלמה. הצורה השלמה, הזהות של כללות האומה. והזהות הכלל ישראלית זה משה, הוא לא בן אדם. הוא לא ביטוי. בממשך הוא אמר, הוא יגידו שמשה הוא כבד פה, הוא כבד לשון, הוא לא מבטא. הוא לא שייך לביטויים של הזהות, הוא הזהות. זה לא ביטוי של הנשמה, זה הנשמה מצד עצמה. צורה שלמה. ולא היה אדם, נבדל מן החומר כמו משה. לכן הוא גם משה למצרים, כמו שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. ותר האישה בתלת בן, סופר על ההיריון של יוכבד. אומרת הגמרא, ואבא בת נברא במיקרא. אמר רב יהודה בר פיזנא, מקיש לידתה להורתה. מה הורתה שלו בצער, אף לידתה שלו בצער. מכאן אנשים צדקניות שלא היו בהתקשת חבר. ביור זה. בפינן בסמוך שהייתה מעוברת קודם של הדירה. זאת אומרת, למעשה הרעיון של משה התחיל לפני חזרתה של יוכבד. ואז לכאורה, מה זה בא לומר? דרשו חז"ל שבא להקיש, שלא על הצער לידה. מה הכוונה? האדם שברא שאין ברא הוא שלמות הצורה בנמצאות התחתונים, ולכן הדבר שהוא שלם לא אמור לו להיות חיסרון ולא פחיתות. ולכן תחילת בריאת האדם, עוסקים בבריאה, לא הראוי לו שום צער, היה ראוי שהאדם הוא יהיה המהות של העולם, הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם אמור להיות דבר שלם, ליצר פרנסה. אבל היה חטא, ארורה אדמה בעבורך ביצנון תפלל. אם היה לפי סדר המציאות של אדם רע, לא היה אדם נמצא. כי המציאות אשר לאדם נכון נמצאים, בוודאי לפני שכן ראוי שנמצא, ולרע אין ראוי מציאות. הקדוש ברוך הוא לא תכנן שיהיה פה רע, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה רק טוב, כמו שכתוב, היה אלוהים את כל אשר עשתה, והנה, טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא רק טוב, רק דברים טובים. אז מה זה רע? הקדוש ברוך הוא לא ברא את הרע, זה האדם. האדם עושה רע. הבחירה שלנו עושה טעויות. העולם מצד עצמו טוב, לכן נשים צדקניות הן לא פתקה של חווה, הן בעצם חוזרות לתחילת הבריאה, לסדר המציאות שהן בלי צער, כאשר הולידו את משה שהוא עיקר מציאות העולם, אשר רבנו בעצם בא להחזיר או לגלות לפועל את המהות לא רק של עם ישראל, המהות של האנושות. כלומר, אם עד עכשיו דיברנו על זה שמשה הוא הצורה של עם ישראל, הוא הזהות של האומה, האמת היא שמשה הוא לא הזהות של האומה, משה זה הזהות של האנושות. זאת האמת. כשעם ישראל יוצא לחירות ויוצא לפועל, מה שמתגלה פה עכשיו זה לא רק הזהות שלנו, זה הזהות של המין האנושות. מי זה האדם? אשר רבנו בא לספר מי זה האדם, לא רק מי זה עם ישראל. ולכן כשמשה רבנו יוצא לפועל, אנחנו בעצם נפגשים עם האדם כמו שראו להיות אדם. זה האדם. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם. זה האדם. ולכן בלידתו של משה, בעצם יש פה חזרה או הופעה של עיקר מציאות העולם. הנה, זה כך, זה מה שאמור להיות פה. תבין, כעליונים שלא בצער. ותחתונים בצער. כדברים הילדים, אין הצורה מוקבעת בחומר. הם לא מתפעלים, ולכן גם לא מקבלים צער. צדיקים אינם נוטים אחר חומר, שברחת בעצר, רק נוטים אל הצורה. וכך אינם מקבלים צער. ממשך הנהגתם אחר הצורה. שהולידה יוכבת את משה שבשלמות הצורה מיותר מכל עולם של פני אדמה, לא היה לימו צער לידה. כי כל יום משה שהיה נוטה אחר הצורה ונבדל מטבע החומר. דברים אלו אין הרצון בזה שאין צער לצדיקים. זה לא תמצא צער בלעד לצדיקים, למקותם בכל נעבון, אלא כוונה שזה יסיים שבים מצעת החומר מנגו של עולם. צדיקים הנותים אחר הצורה לא תמצא במצער שבשביל החומר. אומר המהר"ל שיש שני סוגי צער בעולם. יש צער אחד שהוא צער חומרי. כלומר, החומר הוא הנטייה של האדם לעסוק ב... בעצמו, כלומר לא במטרה שבשבילה הוא חי ולא בשליחות שלו אלא בהנאות שלו, בעובד, בעכשיו, מה שנעים לי. זאת אומרת שאדם מתרחק מהמהות שלו, ובוודאי שכשאדם מתרחק מהמהות שלו אז זה צער. צער זה צער, זה צער מטר, זה נורמלי. אתה בעצם לא חי את מי שאתה, וההתרחקות הזאת גורמת לאדם שהוא באמת מרגיש פורה, כי הוא לא חי את החיים שלו. האדם באמת חי חיים לא מתאימים לו. כמו שיקחו אדם האדם וישימו אותו במקום כפוף שרק יצורים של קור יכולים לחיות, אז הוא מרגיש טוב, אבל במקום לא מתאים. זה לא מתאים, זה חיים שלא מתאים. כשאדם לא חי לפי הנשמה שלו, לפי מי שהוא, הוא חי חיים אחרים, חיים של יחד רבה, חיים של חומר, הוא לא חי את החיים הנכונים. אז הוא יודע שיש לו צער נוראי, וכל הזמן יש לו צער. כי הוא כל הזמן לא חי את החיים הנורמליים שלו, לא חי את החיים שצריכים להיות. אם הוא היה חי את החיים האמיתיים שלו, היה לו הרבה פחות צער. רוב הצערים, רוב הצער של בני אדם, מצטערים. הדברים שבאמת כמלוא, זה באמת לא מתאים לך, לכן אתה מסתיים. כן.
חצר זה מתבטא.
אנשים מתלוננים. אנשים מתלוננים הרבה, מקטרים הרבה. ורוב התלונות של בני האדם זה בגלל שהם לא חיים את מה שהם אמורים לחיות. למשל, אדם חושב שהוא אמור לאכול מעדנים כאלה. הוא לא אוכל, אז הוא מצטער, לא צער. הוא אומר, אני אומלל, אני כואב לי, אני מאוד עצוב. למה? כי אני לא אוכל את זה. בגלל שהחלטת שזה מה שצריך להיות, אז יש לך צער. זאת אומרת, המון צערים של בני אדם בעולם, זה יובע בגלל שהם עסוקים בדבר הלא נכון. זה המון צער. אז הם אנשים סובלים, מקטרים, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא מה שרציתי, זה לא זה. למה אנשים קשיים, שהם כולם תוצאה של ההתעסקות בדבר הלא נכון. זה צער שיטתי, זה צער, מצב של צער. וכל הזמן האדם הוא בצער. כי הוא לא חי את מה שהוא צריך לחיות. הוא אומר, הוא כל הזמן לא עסוק בצורה, אלא עסוק בחומי, בעצם הרע. אם היו נוטים אל הצורה, לא היה להם צער. אבל כיוון שהם חיים מהבני אדם את לא את הצורה, לא את המהות האנושית שלהם, אז באמת הם חיים, חיים לא נורמלי. אבל באמת הם מלאים, ואין לי את זה, ואין לי את זה, וזה לא מסתדר. המון דברים לא מסתדרים להם.
לבין דרך המערה מסתדר עם הגמרה. הגמרה אומרת שבזכות שהיא אישה תתקלית, אם לא היה צער, ובזכות משה שהוא...
נכון, זכות ש... כמו, אבל לא שבזכות, כמו אנשים תתקלים. זאת אומרת, זה אותו עיקרון. כמו שאצל נשים תתקלינות מצאנו את העיקרון הזה שאין צער. למה? כי היא חיה לפי מה שצריך לשלוט, וזה פחות מצטער. צער זה פרשנות. צער זה שאלה של פרשנות. כשאדם מפרש פרשנות מסוימת, אז אין לו צער. הפרשנות אחרת הוא מסיבה לו צער. אז צער זה החלטה של הפירוש שלך, מה שאתה חושב. אני יודע מה. אדם סוחב ספר תורה. אז מי שאומר לו, תשמע, היה לך קשה לסחוב? כן, באמת, היה לי מאוד קשה, מאוד הצטערתי. הוא לא חושב ככה, למה? למה אדם לא עסוק בקשה לי? כי הוא שמח, יש לו ספר ספר תורה, נכון? אז איפה, מכבדים אותו, רובן מכובד בספר תורה. הוא אומר, איזה מסכן, אה, הייתי לו על הספר תורה עכשיו, איזה נפל ברשימה השחורה של האלה שסוחבים את האלונקה. לא, זה כבוד גדול, אנשים משלמים על זה, הם תעפות, למה? כי זה פרשנות. הצער הוא פרשנות. וכשאדם הוא חומרי, אז כל הפרשנויות שלו לא נכונות. זה מוסיף לה המון צערים, כי הוא מפרש לא נכון את מה שקורה פה בעולם, בחיים. אז הוא כולה כבר נמצא בצער, כי הוא לא מבין נכון את מה שקורה כאן. הוא לא מבין מה, איך שאתה רואה בחור ברא את העולם, עכשיו מה אתה מאוד מסתפה ממך, מה אתה אמור להיות בתור בן אדם. אז יש לו המון צער, וזה צער שהוא מתחיל מהתפיסה הלא נכונה שלו. אדם רוצה כבוד, לא מכבדים אותו, אז יש לו צער. מה זה הצער? יש לך דמיון שצריך לכבד אותך, אז יש לך צער בשנה. אבל יש צער אחר. יש צער של צדיקים. מה זה צער של צדיקים? משהו אחר רגע. הצדיקים, יש להם פרשנות מאוד טובה, הם בכלל לא בצער. אבל בשביל כל הזמן לעזור להם, הוא בא לעזור להם, כל הזמן, לשים לב, לא לזוז רגע אחד ממעלתם, אז הקדוש ברוך הוא, ברוב חסדו, בכל חטא, בכל טעות קטנה, הוא מראה להם צער נוראי. כדי לעזור להם, לשים לב לחטאים הקטנים. שהחטא, תראה, החטא הזה גרם לי צער. זאת אומרת, אז מיד אני אנקד. אדם אחר בכלל לא היה שם לב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לצדיק, הוא רואה שהצדיק הוא מאוד מאוד משתדל, אז הוא לא שם לב שהיה פה טעות, הוא לא שם לב שעשה טעות, אז אני אמה לו איסורים, ואז הוא התעורר, למה קוראים לי איסורים? כנראה שעשיתי חטא, ואז הוא התעכב. זאת אומרת שזה לא צער שנובע מפרשנות לקויה, אלא זה משהו בהשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, משהו אלוקי, לעזור לו, שים לב, תעית, או עכשיו תתעכב. אז זה מתנה, זה צער שהוא מתנה. יש צער שהוא פרשנות לקויה, ויש צער שהוא מתנה. שהקדוש ברוך הוא נותן למישהו מכה, מתנה. להבדיל, זה לא שהסיפור אותו דבר, זה להבדיל, להבדיל. בקראת הספר על השואה, אז הוא מספר שכשהם היו באושוויץ, אז היה שתי סוגי סתירות. אנשים הולכים המון מכות, הם הולכים המון מכות אחד לשני. זה היה מציאות לא נורמלית. כלומר, היום היו סתירות שבאמת של מריבות. הסתירה שמישהו נותן למישהו סתירה, שזה היה בעצם תיזהר, כי אתה עושה דבר מסוכן. זאת אומרת, שמישהו היה עושה דבר לא מסוכן, כמו שמסכן אותו, הוא לא שם לב שיש פה איזה גרמני או לא יודע משהו, הוא מתנהג בצורה לא זהירה, אז החברים, החבר הכי טוב שלנו נותן לו סתירה אדירה, שהמטרה שלה לומר, תיזהר, יש פה סכנה. כמו שנגיד אתה מעקן למישהו את היד כדי לבדוק ערנות. אז זה מכה, הוא היה מספר לך שזה היה ידוע, אנשים ידעו לחלק מסתירה לסתירה. וזה סתירה של חבר. זאת אומרת לך, תיזהר, אתה עושה דבר מסוכן. אז זה מתנה. זה סתירה שזה היה רק חבר טוב. כשנותן לך מתנה, סתירה מתקדלת. זאת אומרת, תודה רבה. הוא מספר שלו איזה אירוע שקרה, שהוא עשה משהו ולא נזהר. אנשים גנבו אוכל, כל מיני דברים. והוא לא נזהר, הוא קצת מרוב רעב, אז הוא גנב, ואחד אמר לו, נתן לו סתירה, כדי להזהיר אותו, כי הוא עושה מאוד סוף. אז זה להבדיל, לא משנה, אבל ככה. בסיפור זה, שתי צדיקים. שהקדוש ברוך הוא אומר, תיזהר. זה לטובתך, זה חסד. הרגשת את זה. אז לכן, יש שני סוגי צערים שונים לגמרי בעולם. יש איסורים של צדיקים, ויש צער שהוא נובע מפרשנות לקויה של המציאות. שיש אדם בא מספר לך צרות. ואתה מבין, זה לא צרות בכלל. זה לא צרות. זה פרשנות. נכון פרשנות. אני אומר לפרשנות שזה לא צורך לכם. רק העולם, האדם הוא בולבל. האדם לא עסוק בדבר העיקרי, למה הוא עסוק? נכון, הוא מתבלבל. הוא מצטער על הדברים הלא נכונים. כואב על השטויות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.